בשם רחמה, שאור מוצאי שבת קודש פורשת כתיסא, התשעת בשל. שאור מוקדש לעילוי נשמת אליהו בן משה זכרונו לברכה, תהי נשמתו צרורה בצרור החיים. ורפואת והצלחת מרת איילה בת חיים, שתהיה ובני ביתה. ולהצלחת הרב שר שלום יוספי, ולבת ביתו שתהיה וביתו שתהיה. המקום ברוך הוא ירצון לברותם, יבורך מעשי ידיה, ומכל צרור ובעונת הגסילם. אם אלה כל מי שלך לבוא ומלך בחם אותו, אמן, כן, יהי רצון. כשנכנס לדר, מרבים בשמחה. יש אומרים שזה בשנה מעוברת כבר מהדר הראשון. ממש מתפעל מהשמירת המסורת של אבותינו. אמרתי, מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, ככה זה המסורת של הקריאה בדרך כלל. אדר במגילת אסתר כתוב אדר, דלת רפויה. יש כאלה אפילו במגילה קוראים את זה אדר. אבל בצורה שבעל פה בטח שרגילים בציבון פורים וירכיב האדור מת אביד את תעודה, או במשנה, או בכל מקום, בגמרא, בהלכות, אומרים אדור. זה ממש, איך אבותינו שמרו על מסורת 2,000 שנה. מי שמהצד הסתכל, בטח זה טעות, מה פתאום? כתוב אדור, כתוב רפא. גם בספרים של הבתיג'ן כתוב את זה רפא. איפה, מה פתאום אדור דגש? התברר שבשפה השורית, הבבלית, העתיקה, החודש הזה נקרא אדור. הרי הגמרא אומרת, חז"ל אומרים בראשית רבו, שמות החודשים עלועים מים מבבל. השמות האלה זה בעצם זה לא לשון הקודש, השורש שלהם. והתורה עד מגילת אסתר לא מוזכר חודש אדר. כל השמות של החודשים, ניסון כתוב רק פה, טבת, בתורה כתוב חודש הראשון, לא היו שמות, אין להם שמות החודשים עלועים מים מבבל. אז התברר שבשפה השורית הם אומרים אדר, דלת גושה, ויש לזה משמעות בלשון שלהם, יש שני פירושים, או שזה משמעות שזה חושך, דהיינו שהעננים מחשיכים, עושים בעולם האור לא בהיר, להבדיל מחודש אייר, חודש אייר זה משון אור, אז זה קיץ, אבל זה חודש אדר, חודש חשוך. האוויר בעולם לא נראה האור בעולם כמרוב מהעננים, חשכות העננים. או שיש לשון ג'ורן, ג'ורן או אותו תרגום אדרד או אותו. יש גם פסוק בספר עזרא נדמה לי, נחמיה, אדוניה, כעור מן אדרי גייר, אדרי זה הגורן, גרנות. דהיינו, כמה שזה לקראת הקיץ, מתחילים להכין את הגרנות בשביל לדוש את התבואה. זה פעיל ממש אמת יחי החיקום, נגיד אדור, דגוש, אבל זה בצורה שבעפנו. אבל במגילת אסתר אין לנו ברירה, כי לפי הדקדוק של לשון הקודש אי אפשר שזה יהיה דגוש אחרי שבוע נע, וכבר חומר אחרי שבוע פתח. אז תמיד אחרי שבוע נע ברפוי, וכבר חומר אדור שזה שבוע פתח. אז לא, בלשון הקודש כנראה שינו את השם, אבל בכל אופן במסורת הקריאה, מה שזה לא מחייב לכללים של הדקדוק, כמו בתורה שבעל פה, שזה לא משועבד בדיוק לפי הכללים, גם במקרה שיוצאים מן הכלל, אבל בתורה שבעל פה אנחנו עושים דברים שהם לא לפי הדקדוק של הכללים של הקריאה, אז בטח כדאי לשמור על זה. בכל אופן, כשנכנס לדבר מרבים בשמחה, אמרנו כבר מהדר הראשון לפי דעות מסוימות, נראה לי שיש לדבר הזה ראיות. זה לא לחינם. יש במסכת סנהדרין, הגמרא אומרת בדף י"ב, אין מעברים אלא אדר. כשרוצים לעשות שנה מעוברת, להוסיף עוד חודש כדי להתאים את שנת החמה עם שנת הלבנה, אז זה מתחיל עם חודש, עושים את זה רק בחודש אדר. לא מעברים תשרי, לא מעברים כסלו, וכלב החומר לא בחודשים שלפני כן, לא שבועות, רק את חודש אדר. מה הסיבה? יש הרבה טעמים בראשונים. אחד הטעמים הוא, תוספות במקום אומרים, כי כתוב במגילה, לחודש שנים עשר וחודש אדר. אז אם כן, מזה רואים אם נעבר חודש אחר, אז זה לא יהיה אדר, יהיה כבר 13. רש"י אומר מסכת ראש השנה דף זין עמוד ב', כדי שפסח יבוא בזמן האביב, ואי אפשר לדעת את זה בחודשים הראשונים, רק כשרואים את סוף החורף אז יודעים מתי אמור לבוא האביב. וכן ובכן יש טעמים, אבל בפירוש שבונה על מסכת סנהדרין על בעין יעקב הוא כותב טעם חדש, טוב טעם ודעת, לא מועיל מעברים אלו הדור על פי טבע העולם, אלו אמרו בג'מל ומפני כמו דברים, ובפרות זמנו דאביבו לא מטע, שהעוז זה מון לראות אם אתה בוא בקרו כרסרקו. ובאמר דלעיל, להשוות חודשי החמה לחודשי הלבנה כדי כמון מתוספות, מהסמכתו של דגרו כל הבוא תדעו לחדיב לחדש שלם עושר וחדש הדר, לעולם יהיה חדש הדר שלם עושר. כנראה תוספות אמרים שיש פה איתור בפסוק הזה. מה צריך להגיד? תגיד חדש הדר, חדש הדר, מה זה? האמת היא זה כתוב, אפשר היה להגיד, אולי רצו להגיד, שכיוון ששמות החודשים עלו עם מבבל זה היה אז, אז לכן זה כאילו עכשיו מחדשים לך חודש של המזור, חודש הדר, כי עד עכשיו לא ידענו את זה, אבל זה כתוב במגילה הרבה פעמים, עוד פעם נדמה לי ארבע פעמים כזה חודר, אז זה מיותר, אז זה בא להגיד שחייב להיות דווקא שזה יהיה 12, לא אם תעבר למשל את חודש שבט אז יש שהדר יש לו שעה. אבל הוא אומר הבונה טעם חדש מסברה אשר אומר גם כן, שהיו מעברים חודש אדר לסימן טוב. לכפול השמחה לישראל להיות חודש אדר זמן שמחה רשומה. כל דור ודור, בכל דור ודור. כתכתיב, והחודש שנפח בה מיוחד לשמחה ומעבר ליום דרה. כמו שזה חודש של שמחה, רצו שזה יהיה סימן טוב לעם ישראל, שיהיה שמחה כפולה. אז זה צריך להחיל על זה שם של חודש אדר. אם היינו עושים שבעת פעמיים, אז היה רק 30 יום, חודש אדר מצומצם השמחה. רוצים להגדיר את השמחה. כדברים האלה כותב דרך אליהו פרשת משפטים, הוא מעריך מכיוון אחר שבכל שנה יש מחיית עמלק, הוא מביא ככה בשם החידה, יש כל שנה, הרי כמו שהיה אז היה זכינו שהשמחת פורים נעשה בחודש אדר, ואז אם כן, אז כל דבר שהיה בזמן מסוים זה לדורות, אז הדבר הזה חוזר משנה לשנה, הכוח של זה חוזר ופועל, אז יש את הכוח של מחיית עמלק בחודש אדר, אז כדי רוצים להרחיב את הזמן הזה, אז עושים אז שיהיה לא מספיק 30 יום, שיהיה 60 יום, ככה הוא כותב. ידוע שבכל שנה יהיה בחודש מחיית עמלק ביטול סדמה מן הגליפה, כמו שכתב רבנו החידה בדרשותיו. וזה יובן למה בשנת העיבור מעברים חודש אדר דווקא, שמלבד שיש לזה טעם הכרחי בדברי חז"ל, נוכל לומר דרך דרוש, כי יש מפלה לעמלק ולאומות העולם מנדיח לדינו בכדי ג'וית בענו בחודש זה. אם יעשו תשובה ותיקון בחודש הזה יהיה מסוגל יותר משאר הזמנים, לכן מעברים חודש שיתארך זמן ממשלת ישראל יותר, ואולי בצירוף השישים יום עשו ישראל תשובה שמה ויהיה מסוגל. אז מובן שיש עניין להגדיל את המעלה של החודש הזה, אז ממילא שייך יותר שבחודש הזה יהיה שמחה כבר מההתחלה. זה נראה חיזוק לדעות האלה שזה כבר מהדר הראשון. ברוך אתה אלינו, אלוהינו, מלך העולם. שעה הכל יהיה בבורו.
אמן.
וכמובן ש... בזכות השמחה יש גם שאלות מעוררות. מישהו מעורר שאלה, משלח מנות, אם יוצאים את זה חווה על ידי רחפן, אם יוצאים את זה משלח מנות ואני אמצא עוד רק זה רחפן שולחים באוויר. כן, זה מהשאלות, זה בעל השאלות, כן, גמליאל, הרב גמליאל הכהן רבינוביץ, הוא תמיד מעורר שאלות חדשות, ככה, הוא מהראשונים. הוא כותב, ככה, הסתפקתי, השולח משלוח מנות לחברו על ידי רחפן, שפורח בעובר, מגיע למקום היעד ששולחו, כן, יכול לשלח את זה ביום פורים, האם יוצא בזה את החובה משלוח מנות לכתחילה, בדוק, מדגיש את הלכתחילה, אולי אפשר בדיעבד, נחשב, אבל... מקווה שנזכה שכתר יאמר שיעור על מה שחקרתי כאן, בעזרת השם יהיה חלקים מזכי הרבים לעד, וברכת כהנים ואבק, עתירת גמליאל הכהן רבינוביץ. חפר ספר גם אני אותך. חודש לספר חדש על המועדים. כידוע, יש שני טעמים למשלוח מנות. שני טעמים שהפוסקים מפלפלים בהם, יש בזה הרבה, נפקמין להרבה הרבה דינים. מה הטעם של המשלוח מנות? האם זה בגלל להרבות בסעודה, שעל ידי שאדם שולח לחבר אומנות, אז יש לו הרווחה בסעודה, אז נעשה יותר שמחה, כי שסעודה לא מצומצמת, או בשביל להרבות אהבה ואחווה שלום ורעות, כיוון שהמן הרשע הרגיש בחיסרון שיש בעם ישראל פירוד לבבות, מפוזר ומפרוד בין העמים בכל מדינת מלכות אחר, ואז כיוון שיש ביניהם חילוקי דעות, אז אין לך מה לדאוג, כחומר לחשוורוש, זה אחד מהלשון הרע שהמן דיבר על עם ישראל, כדי לתקן את זה, כבר אסתר עשתה לכנוס את כל היהודים. אבל מרדכי בתקנה של מה שנעשה לדורות, שהם בשלוח מנות, על ידי זה יש קרוב לבבות. אז יש שני טעמים שהפוסקים דנים בהם, ויש בזה הרבה נפקא מינה לדינה, יש לפעמים חומרה לפי הטעם הזה, חומרה לפי הטעם השני, בדרך כלל הפוסקים נוטים שלחשוש לשני הטעמים, קשה להכריע ביניהם. הטעם הראשון של הסעודה, זה אומר את זה בעל תרומת הדשן, בסימן קופיוד א', הטעם של להרבות אהבה ואהבה שלום ורעות, אומר את זה בעל מנות הלוי. מי שרוצה בשביל לזכור, זה סימן מים. מנות הלוי, זה רבי שלמה אלקבץ, והמחבר לחד עודי. יש לו ספר המגרד הזה, מנות הלוי, הוא אומר שם את הטעם הזה. אז מי שרוצה לזכור, המנות הלוי אומר את הטעם של מפוזר ומפורד. מין, מתחיל עם מין. מפוזר ומפורד זה מנות הלוי. הטעם של הרווחה בסעודה אומר את זה בעל תרומת הדשן. דיברנו על זה בזמנו, לפני כמה שנים, בשיעור של בשנת תשעים ג' הערכנו על הנושא הזה. רק רוצה להשלים משהו מסוים, שדיברנו שם, כתבנו שם בדף 4, לגבי מתנות לאביונים, זה טעם אחר. יש משלוח מנות יש לרעהו ומתנות לאביונים. משלוח מנות מוזכר במגילה פעמיים. אולי רמוז בזה שני הטעמים. כן, יש לרבו, הטעמים האלה נפקמין על הדינה, אז המגילה מזכרה את זה פעמיים. מתנות לאביונים יש הרבה טעמים, אבל לא נפקמין על הדינה ביניהם. אז לכן זה מוזכר פעם אחת. כתבנו שמה, מובא שמה, מה העניין לעשות מתנות לאביונים ביום פורים דווקא? מה זה צדקה, מה זה דווקא היום, בכל החגים, בכל הזמנים. לא נכנסו לנושא הזה במפורש, אבל לכאורה אפשר לקשר זאת לפני הטעמים האלה. אם המטרה להרבות בסעודה, צריכים לזה גם לעניים. שלא לעשירים, או לאנשים, לרוב הציבור יש סעודה בשפע, ועניים עצובים, אין להם מספיק. אז גם הם שיהיה להם גם כן ברבה. אם להרבות אהבה ואהבה, גם כן, לא מתעלמים מהאנשים מסכנים, אנחנו דואגים גם לחלשים. זה גם כן, שתי הסיבות לכאורה קיימות פה. כתבתי את זה ככה כמסברה, ראיתי אחר כך בספר מעם לועז, על מגילת הסדר, שהוא מביא את זה, בכל אופן חלק מזה, בשם מפרשים, בשם, לפני כן הוא כזה בשם רעג, רעג, כנראה זה רבי אליהו גלן, רבי אברהם גלנטי, כן, צריך לבדוק מה בדיוק המקור שלו, אבל הוא כותב ככה, הטעם שתקנו שלושה דברים אלו, היינו משתה ומשלוח מנות ומתנות היוונים, שכל עיני המגילה היו על ידי משתאות, הריגת ושתי, המלאכת אסתר, גזרת המן, אין לנו רשות להוסיף שום מנות על אלו שכתובים בתורה, אז מרדכי לא רצה לעשות את זה ממש יום טוב, כי מלכתחילה זה מובא בגמרא במגילת אסתר, בתורה כתוב, משתה ושמה ביום טוב, הם רצו לעשות את זה יום טוב, אבל מרדכי לא רצה לעשות תקנה כזאת, הם עשו את זה ככה בשנה הראשונה, לא, יום טוב זה לא, מותר לעשות מלאכה, אל תעשו את זה יום של איסור מלאכה, מותר לעשות מלאכה, אבל במקום זה נעשה משלוח מנות ומתנות ליוונים. למה? כי מנהג החוזרים מן המלחמה לשלוח מתנות לחבריהם ידידיהם מתוך שמחה שנשארו בחיים. עכשיו הוא קודם מה שדיברנו, מה שהזכרנו. כיוון שכולם היו שרויים בסכנה, הן העניים והן העשירים, והעניים צריכים לשמח בפורים ואין להם במה לשמח ליבם, תיקן מרדכי לתת מתנות לאביונים כדי שיקנו צורכי סעודה, ועל ידי כן ישמחו כולם. לא היו בעדת ישראל מהם שמחים ומהם עשורים, אלא כולם יהיו שרויים בשמחה. אז זה הטעם של המשלוח מנות, ולפי שני הטעמים האלה, גם אם זה בשביל להרוויח בסעודה, והן אם זה כדי להרוות אהבה ואחר שלום לרעות, אז מה זה משנה, אם זה רחפן, מה זה משנה? רק צריך פה לדון מבחינה הלכתית. כאילו בעצם הפוסקים יש פה נידון כן הלכתי, האם כתוב משלוח מנות, האם זה יוצאים את זה חובה דווקא בשליחות או לא. הבעל בינם ציון מסתפק בזה. יש הרבה לא חוששים לזה, הרבה פוסקים אומרים אין בזה דין, מה פתאום, לא חייב להיות שליח. אפילו שאדם, אפילו תבוא בעצמך תביא, ולהפוך, אם אדם בא בעצמו ומתם משלוח מנות, זה יותר מכובד. כתוב פה משלוח מנות, לא שבדווקא על איזה שליח, לפי הבינם ציון אולי צריך דווקא לשלוח על איזה שליח. וגם דנו האם צריך דיני שליחות, על ידי קטן לא, על ידי גוי לא, כי הם לא בני שליחות. וזה בדרך כלל מקובל, שזה כן, נהוג, וגם ככה כל הפוסקים אומרים שאין בזה שום חשש. אין פה דיני שליחות. גם אם תגיד שצריך לשלוח, אבל זה לא פירושו שחייב להיות שליח. ככה יש כלל שלוחות של האדם כמותו. מסבוב יותר מבשלוחה. אם היה מצווה שאתה תעשה ולא על ידי שליח, אז אם כן, אז אתה צריך כבר שליחות. אבל פה, שהמצווה היא דווקא בשליחות, זה גם קטן וגוי מועילים. אתה מסובר, רוחס שזה כן מצדד יותר, שצריך להיות דווקא, בדווקא בשליחות. אבל רוב הפוסקים אומרים שלא. בכל אופן פה, זה בדין של, כששולחים את זה על ידי המכשיר הזה, הרי בעצם, אני לא חושב שזה גדר של שליחות. כי למעשה זה כמו, זה אפילו יותר מחץ. חץ, אם אני משולח חץ, דוגמה, שהנידון של אישו משום חיצה, משום ממונו, איך זה מתייחס אליו, הרי בדיוק אם האדם על ידי רחפן יעשה נזק, וזה שזה נקרא שהוא עשה את זה, אבל זה נעשה בידיים. אז כיוון שהוא הרי אי אפשר, זה עובד, הוא כל הזמן צריך לנווט את זה. הוא לא, הוא כל הזמן צריך להיות בקשר כדי להגיע לתעודת מחוז חפצו. אז הוא כל הזמן הוא בקשר עם זה. ואז אם כן זה נקרא, אני חושב שזה בגדר, זה לא גדר של שליחות. זה נקרא, זה בידיו, זה כמו יד ארוכה, זה יד ארוכה, זה יד ארוכה שלו, זה כל הזמן זה מתייחס אליו, כל המעשה הזה, ואז מובן. אז אם למען דאחר, כשהוא הדגיש אולי עם השאלה לכתחילה, אולי זה לא נקרא שליחות, שליחות אולי זה לא נחשב. זה לא יחשב שליחות, כי בנעשה שהוא בעצמו, כאילו, הביא את המשלוח, אם כי זה אולי פה משהו ממוצע, כאילו, כן, בכל אופן, מעיקר הדין ודאי שזה נחשב. רק אם רוצים, אם מי שרוצה לדחוות הבניין ציון, או החתם סופר, שבדווקא על ידי שליחות, שזה לא הוא בעצמו, הנה חנמה, עדיף שזה לא יהיה ככה.
תודה, ויש עוד צד, אבל גם כשבן אדם מביא לי בן אדם פנים מול פנים, אז יותר שמחה יש באשר מביא לעדי.
נכון. אז למה כתוב משלח מנות?
לא, לשלוח.
לא חייב, נכון, אז אם יוצא שהמשלוח בעצם זה בא להקל, אתה לא חייב, לא חייב אתה בעצמך, קשה, אז אתה יכול על ידי, לעבר אפילו על ידי מישהו אחר גם יוצא, אבל זאת אומרת, יוצא שהמשלוח זה בא להקל בעצם, אבל איך אני מקל וחומר, כן, אבל מי ידע בסוד השם, מה העניין, כתוב, זה כנראה גוף המסתפק הפיננסיות, כתוב במשלוח, אולי יש צד שדווקא על ידי זה, ואפשר, איך אומרים, אולי יש... כיוון שמספיק משלוח איש אחד, שתי מנות לאיש אחד, אז עדיף לפחות פעם אחת לעשות את זה. כאילו, הרי מעיקר הדין, משלוח מנות אחד בסדר. אז אם אפשר לצאת לחפש כל הדעות, ככה משלוחי מנות אחרים, לא חייב לעשות את כל החומרות. הרי שומרו דווקא שצר שני כלים, ולא בכלי אחד, כלי אחד מצליח אותם. אז אם אפשר במשלוח מנות אחד, לעשות את זה מהודר לפי כל השיטות, זה ודאי, ודאי טוב.
שאלה מה
מודע
אותי, על זה שניח או על זה עצמו? מה שזה
מחוג בבני ציון עכשיו? יפה, אז נכון, יש פה, כן, נכון. לא, כן, לא ראיתי, האמת היא, לא ראיתי כאלה שאומרים שבדווקא, שעל ידי עצמו, שזה בדווקא, כי זה לא כתוב, אבל מסתבר ככה. כמו, מסתבר שזה יותר מכובד, שזה, כן. שהוא, נדמה לי שאצל בעלה כתוב, וישלח לבן עמו, לסורים, אשר יצאו, שם הדנים המפרשים, שזה כאילו, שהוא לא הביא בעצמו, אז כאילו בעל עמו נפגע, שהוא, אתה לא בא, אתה... לא מכבד אותי מספיק. עוד שאלה שקשורה לימי הפורים שיבוא עלינו לטובה, זה שאלה של ידידנו הרב נתנאל מדמון מודיעין עילית קריית ספר. זה כנראה הייתה שאלה אצלם בתענית בעשרה בטבת, אבל זה נפקא מינה על תענית אסתר. הוא שואל ככה: מהו מנהג תימן בתענית ציבור לקריאת פרשת ויחל וברכת עננו בחזרת הש"ס? האם צריך עשרה מטענים כדברי השולחן ערוך, סימן תקסוס סעיף ד', או שדי בשישה מטענים? ואם די בשישה מטענים, האם שאינם מטענים צריכים להיות אנוסים? יוריין חזון עובדיית עניות עמוד פי דלת, שפסל לצירוף את שאינם מתענים שלו באונס. שואל, מה ההלכה ומה המנהג? האם אפשר, כשאין בבית הכנסת עשרה מתענים? יש עשרה, אבל לא כולם מתענים. האם אפשר להסתפק ברוב? בשולחן ערוך כתוב, אין... הרי שני דברים שזה נפקא מינה, שזה עלול להיות, שזה מעכב. הרי חזרת השעת, שליח ציבור אומר, עננו ברחוב בבני עצמו, אם אין עשרה מתענים, משמע משולחן ערוך, ששליח ציבור יגיד, בשמעת ולא, בלי חתימה. וכן, הוצאת ספר תורה, קוראים הרי ויחל, קראנו פרשת כי תסתור ויחל, מה שאתה נראה, ותעניות קוראים את זה, כי זה כאילו תפילה על עם ישראל, ו... שלוש עשרה מידות מעורר לזכויות, יש עניין דווקא בפרק ראה שקשור לתעניות. אז האם אפשר את זה גם בשישה? פשקות שולחן ערוך משמע עשרה מתענים. וגם אם נגיד שכן, אז הוא שואל מה הדין אם הם לא אנוסים? זה לא מדובר על אנשים חולים, יש איזו סיבה שהם עשו לתענות. והוא מביא שיש שאלה כפוסלים את זה. שאלה זו מעשית אצלנו במושב, גרמה רעש גדול, היו הרבה מקרים, הסתמכו על שישה, לא בדקו למה אתם לא מתענים, האם זה מחמת אונס או מחמת, פה כתוב איזו מילה שלא הייתי רוצה לקרוא אותה, אבל אתם תעזרו לי, מחמת לא בא להם להתענות, זה כנראה זה ביטוי של ביטוי ישראלי, ביטוי, לא יודע, ביטוי רחבי שמראה הרבה, כנראה אנשים חברים, כבר אין להם, לא... לא, לא עובדים על עצמם. בא לי, לא בא לי, זה... אתה אמור עושה, זה... כן. זה... הסגנון מראה מה, מה הם חושבים. מה... כן, אבל נגיד, בסגנון, אבל האמת היא שנפקמים לה להלכה. למה הם לא מתענים? סתם לא מתענים. זה, זה לא רשעות. לא רשעים. לא, כן. זה מועד. יכול להיות נפקמים לה. יש אדם שלא צם, צריך שום זלזל. זלזל. אומרים ששאלו את הרב על יושיב, מישהו אומר אני מחפש מניין שאלת מנחה אין לה, אני רוצה לרחב מחפש אנשים ראה מישהו אמר לו אתה יכול לצרף לו אתה לא מכיר אותו, הוא נראה חילוני אני יכול לצרף אותו למניין או לא שמו תשובה של הרב יושב אמר תסתכל, אתה צריך לדעת אם הוא ספרדי או אשכנזי אם הוא אשכנזי אני צרף אותו אבל אם הוא ספרדי הוא בטח יש לו אמונה וזה אפשר לצרף אותו למניין זה היינו אמון זה כן, אז אתמול תראו בהמשך יכולת נפקמינה בנושא הזה. כן. זה קלות דעת, לא שהוא כופר, לא שהוא רשע. ככה הוא. לא, זה לפי הדרך של החיים, איך שהגיעו למצבים כאלה, אז מובן, אז בברכת התורה נתן למדמון בית המדרש בית אל במושב אחיעזר. האמת, כן, פה זה תימנים, אז לא צריך לדעת איפה הם, אם זה צד ימין או צד שמאל, כן. זה תימנים, זה משהו באמצע. זה... למעשה, כבר דיברנו על השאלה כמעט. לא, 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 הוא שואל פרט נוסף שלא דיברנו עליו, בעולת יצחק על הג' סימן קופנון ה' שלכל הפעות שיש שישה מתענים. בשולחן ערוך נכון כתוב עשרה מתענים, אבל... מהרמב"ח, רבנו משה בן חביב, בעל שוד גולד יודד, סימן י"ד, הוא ג'וברו רבו, בעל המחבר של הספרים כפות מרים, על מסכת סוכה, תוספת יום הכיפורים, על מסכת יומא, גט פשוט, הפני יהושע כתוב עליו שהוא גדול שבאחרונים. הוא אומר שמה שכתוב בטור שולחן ערוך, שצריך עשרה מתענים, לא מדובר על תענית ציבור, שקיבלו עליהם, עליהם את ארבעה תומות. הם דובר על תעני שהציבור מעצמו גזר, נגיד על עצירת קמים או על איזה צרה, קבעו, צריך עשרה מתענים. אבל אם זה בתעניות שהם מדברי קבלה, כמו עשירי בטבת, שבע עשרה בתמוז, אז שבא, לא חייב עשרה מתענים, מספיק שישה או שבעה. מה שבא לכתחילה עדיף שבעה, שזה יהיה רובו דמי נקר, אבל גם שישה, גם טוב. כתבתי, כן, אז זה לא, זה לא נגיד שולחן ערוך. הוא מסביר פשט בשולחן ערוך. לא חייב לקבל את הפירוש הזה. פשטות זה לא זה הכוונה, אבל אי אפשר גם להחיש את הפירוש הזה. הרבה אחרונים פסקו ככה. וגם למעשה התקבל המנהג בכל תפוצות ישראל, גם ספרדים, גם אשכנזים. ברכי יוסף הביא אותו, שער התשובה הביא אותו, המשנה ברורה הביא אותו, המשנה ברורה נזהר, הוא כתב יש אומרים. הוא מביא שיש, מביא אליהו רבה פרי מגדים, שלא סוברים ככה, משמעות חיי האדם לא ככה. אבל למעשה התקבל לנהוג ככה, שמסתפקים בשישה מתענים, גם לפרשת ויחל וגם לגבי ברכת עננו בחזרת התפילה. וכתבתי שזו סברה ממוצעת, יש אומרים דווקא בעשרה, יש אומרים בשבע, יש אומרים אפילו בשלושה. יש שיטת המאירי וכמה ראשונים, שאפילו שלושה מתענים מספיק. יש עוד שיטה יותר חזקה, חתם סופר. חתם סופר אומר, לא צריך, לא חייב בכלל שיתענו. חס ושלום, יש עשרה אנשים בית הכנסת, אבל כולם חולים. אנחנו לא לסער, כולם זקנים, כולם חולים. הבכי, הקריאת התורה, הבכי ברכת עננו, זה תלוי במי שצם. היום התחייב בקריאת התורה. מה שהם לא מתענים, בגלל שהם חולים, בגלל שהם חלשים, שיש להם איזו סיבה של עונש, שהם לא יכולים לתענות, זה לא זה מה שגורם את החיוב של הברכת עננו. הרי לא אומרים שקר, אתה יום מתענה לזה. זה יום תענית, שקראו אותו לתענית, לא שאנחנו מתענים. קריאת ויחל, היום התחייב, יום הוא דגג'רת. זה שיטת החתם סופר. אז יש פה, אם כזה, אז יש אומרים דווקא עשרה מתענים, יש אומרים בכלל לא צריך אפילו אחד מתענה, יש אומרים שלוש, יש אומרים שש, שבע, זה כמו שיטה ממוצעת ששישה מתענים זה מספיק. בסוף כתבתי, גם שבקהילותינו אין מנהג ידוע בזה, לא היה מצוי שלא יהיה עשרה מתענים, אבל כיוון שאין סתירה עם הפוסקים שאנחנו יכולים לראות אותם, אז אפשר לסמוך על זה. אחר כך ראיתי שגם הרב שלום יצחק הלוי כתב ככה, אז שמעתי שכאילו, אוקיי, אבל לא בצורה שזה היה מנהג, אלא הוא מעתיק את השער התשובה, מסתבר שזה יתקבל לה. בדורות שעברו, לא היה מצוי שאנשים לא התענו בבית הכנסת, אבל כנראה נחלשו אנשים. לא יודע מה נחלש, נחלש הגוף או נחלש השכל, נחלש הנפש, או שחולשה רוחנית, זה כנראה הסיבה יותר אמיתית, אז זה מצוי, ויתקבל ככה. אבל מה הוא טוען? שבחזון עובדיה הוא פסל לצירוף את אלה שאינם מתענים שלא מחמת אונס. האמת היא שצריך לדבר על הנושא הזה בעריכות, לא ניכנס בכל הנושא, ולנדר אני אתן לו, נדפיס לו את התשובה בסתיו, כי זה שקלה בתארי ארוכה, רק אני רוצה להגיד את הנקודות. לכאורה, הסיבה של מה שאפשר להסתפק בו בשישה, אני מדבר אפילו באנוסים, זה מדין ראוי לבילה, כל הראוי לבילה אין בילה מעקב הדבר, אבל זה לא מתקבל על הדעת, אם הם חולים או מתענים אנוסים, זה לא נקרא ראוי לבילה, הפוך, הם לא יכולים להתענות. אבל מה אגרות משה אומר? שזה מדין בתול ברוב זה וחלק, ככה הוא כותב גרם פיינשטיין בישות אגרות משה חלק דלת סימן קופיות ג' בדבר תעני ציבור שחייבים להתענות, יש מחלוקת, חתם סופר אומר ככה, רבי משה בן חביב מביא, מחזיק כן, שלא רוב מתענים, הוא אומר לכן נהוג עלמה. הוא מסביר את הטעם של זה, כי לא ניכנס לכל השקלה ותרש, הוא אומר פה כמה דברים בשורש החיוב של הזה, אבל בסוף הוא אומר, כיוון שתענית כזה לא ירחייב בקריאת התורה, הכל חך לומר שמיעוט שלא מתענים יתבטלו ברוב. ואני חושב שכל הציבור מתענים, מאחר שכולם חייבים. הוא אומר, יש פה שישה מתענים, ארבעה לא מתענים, אז הם מתבטלים ברוב. כיוון שאלה שלא מתענים הם חולים, וגם מי שלא יכול להתענות, אז הוא לא אוכל כל צבא, הוא אוכל קצת, הוא אוכל משהו מוכרח. אז אני חושב שהם מתענים, הם מתבטלים ברוב. ככה הוא אומר. יש מישהו שדבר כזה שאומר זה פרי השדה, לא בדיוק מה שהוא אומר, אבל דברים קוראים לזה בשוט שלו, חלק ג' לא כל כך אני מבין את הסברה הזאת, מה שיש פה בטול ברוב, יש פה תערובת, כל אחד בבני עצמו, כל אחד זה בריאה בבני עצמו, כל אדם זה לבד, מה שיש פה שלערבב אותם, וגם, ומה יהיה אם יש פה 12 אנשים, יש פה 6 מתענים ו6 לא מתענים, קוראים בטול ברוב, חצי מתענים, חצי מתענים, ואם יהיו יותר אנשים שלא מתענים, אז זה לא ישך בטול ברוב. כאילו, אם רוב האנשים לא יצומו, יש פה 50 איש, מתוכם 6 מתענים, אז זה בכי הדין שונה. לא כל כך ברור הסברה שלו שזה בטול ברוב.
רוב מניין.
רוב המניין. אבל אתה עושה פה ביטול ורוב. אז א', אני לא מבין, אין פה תערובת. מה זה ביטול ורוב? אני פה התערבבו אנשים. כל אדם הוא חשוב בפני עצמו. אבל גם אם נגיד, יש דין ביטול ברוב בסנהדרין, אני מבין שמדין רובו, שזה מדין אחרי רבים לעשות. הדין שביטול ברוב זה על יסוד אחרי רבים לעשות. אבל צריך להגיד הגדרה אחרת. לא ביטול ברוב, לא שמתבטלים המיעוט. רובה כחולה. הולכים אחרי רוב. כן, בסנהדרין מצאת שזה ביטול ברוב? איפה מצאת?
פסק של 71.
נכון, אם הרוב, כן, בדיני נפשות צריך שניים. ובדיני ממונות מספיק אחד, שאחד יותר מזכים או מחייבים, הולכים לפי אחד, אבל מדין מה שהם, היתר מתבטלים, לא יודע איפה יש הגדרה כזאת, אם תמצא הגדרה כזאת, זה לא מדי, בסדר, כן, לא מוכר לסמדה כזאת, אם תמצא מקור, אני אשמח שתגידי, אז אולי זה משהו מסתמך, אבל פשטות זה מדין רובו כחולה, פשטות זה מדין רובו, הולכים אחרי רוב, הולכים אחרי רוב, לא שהמיעוט מתבטל, הם עוד לא מתבטל, אבל לכן אחרי רוב, רוב הציבור פה מתענים, יש פה, זה נקרא שיש פה, שזה מה שקובע. תיסה לעזר, גם כאילו ככה. זאת אומרת ככה, החזון עובדיה הסתמך על הפרי השדה. ככה הוא כותב, שוט פרי השדה כתב, שאח לדברי מהר"ם מן חביב, שמדובר ברוב מתענים, דווקא אם הם לא מתענים מחמת חולי, אבל אם אותם שלא מתענים, הם מזלזלים בתענית, אז כאילו אין עזרה, כמה דליתי נוזמה. כך כתב שהוא זכרון יהודה, זה הרב גרינוולד, יד יצחק, רק סדר דעניות, פרבר, מנחת יצחק, זכר שמחה, של הרב צדק פונת, דבריהם נכונים. זה לא כמו שכתב בספר עשה לך רב, שאפילו אם אלה שלא מתענים בריאים, זה קל בעין לבטל את זה, כן, זה קל בעיניהם, אין לבטל להם את הטענינו כפי הרבה אחד. ונשמעת ממנו דברי האחרונים הללו. הוא מביא הרבה ספרים שאומרים שזה הכל מדובר רק עם מחמת אונס, אבל אם זה מתוך זלזול, לא. זה לא כדברי ספר עשה לך רב. נראה לי שקצת, כאילו, שבעצם במקום לדון בסברה, אז דנים פה בספרים. יש פה 10 ספרים, אתה לא ראית את כולם, ולכן, כן, אבל כאילו מעשה, עשה לך רב, זה, כן, הוא לא ראה את הספרים, אבל הוא בעצמו טען סברה נכונה. היה צריך להתווכח איתו על הסברה, לא להביא ספרים שאומרים אחרת ממך. הוא כותב, עשה לך רב חלק שמיני. הוא מעריך על זה, אבל רק את הנקודה שנגע לנו בעיקר, זה בדפמם. גם חולים וגם הנושאים שכתב יחידה זה לאו דווקא. ככה המציאות שכל מי שיכול להתענות מתענה אליהם כן וחולה אנוס. אבל גם אם יהיו אנשים שלא מתענים, לא בגלל שהם עובדים עבודה קשה, לא צמים, אתה נתקל בעיניהם או סתם מפונקים. אין לבטל על מי לתעננו, משום שהיתר הזה נובע מכוח המתענים. התענית הזה הוא מדברי קבלה, מה אכפת לנו מאיזה סיבת המתענים? כך נראה לי, פה כחזי מיעמוד דבר. יש פה נקודה מעניינת. יש פה למעשה, זה מה שהוא צריך, שבמושב זה עשה רעש, הוא צודק, כי מעשה, כאילו, העולם לא מחלק, לא מסתכלים. מה הסיבה שלכם שאתם מתענים? לא הולכים לבדוק אם הם חולים, או שלא צמת, למה לא צמת? אולי במילים אחרות, הרבי משה בן חביב והחידה, בזמנם לא היה מציאות כזה, האנשים היו ראי שמיים, גם מי שחלש וחולה, היה מסתדר לסוף, אלא כאן אין ברירה. לא היה מצוי חוסר יראת שמיים עד כך שאנשים יזלזלו ולא לא, שלא, לא יצומו. הרי מצד שני הם באים לבית הכנסת, לא פורקי עול. למה באתם לתפילה? באתם לבית הכנסת. אלא מה לא צמו? למה לא צמו? לא, זה לא חווה, זה לא כתוב חווה מן התורה, זה על חורבן בית המקדש, בלב אחרי זה חרב. הם כאילו לא מבינים את החומרה שלהם מתוך עמי הרצות או מתוך חוסר יראת שמיים, אז בשביל זה, אבל זה לא מתוך רשעות או מתוך חס ושלום שהם בדווקא. זה מה שאמרתי קודם את הדוגמה של אשכנזים וספרדים. אז תשמעו דבר מעניין. האמת היא שבעל חזון עובדיה בעצמו, בעבר, כשהוא דבר על זה בכל סיני, הוא מביא את זה בעצמו כמו חידוש. פה הוא היה נגד עשה לך רב, אז הוא התקיף אותו, כי כל האחרונים אומרים לא כמוך. אבל הוא בעצמו, כשהביא את זה בכל סיני, הוא בעצמו הרגיש שזה חידוש גדול. ולמעשה, יותר נכון, גם זה לפני שראית עשה לך רב. עשה לך רב נתפס בשנת תשמח, אז זה לא היה בזמן שנתפס הכל סיני. ואחר כך, בספר מעיין עומר, שאלות ששאלו אותו, תשמעו דבר מעניין. שאלו אותו את השאלה הזאת, זה מובא בחלק שלישי, מה הדין אם אנשים במזיד לא צמים? יוציאו ספר תורה? שמו מרנה. פשטו דברי מהר"ם חביב בן חביב שאין חילוק. מי שמחלק זה אחרון אשכנזים. מי שרוצה להוציא, יש לו על מה לתמוך. אז הוא בעצמו כתוב, כל החילוק הזה זה אשכנזים. טוב, אתה פה בעצם סכם להבין, מה זה משנה? אחרונים אשכנזים? זה תורה, התורה ניתן לה במדבר. לא משנה אם זה אשכנזים או ספרדים. כן, אפשר להגיד ככה, אני חושב שבעצם זה נכון, ההסתכלות היא מי הפוסקים, אשכנזים, טוב, זה לא מחייב את הספרדים, אבל מה זה משנה, אם אתה מתארי הדיוק הוא ברבי משה בן חביב, כתוב חולים או אנוסים, השאלה אם זה דווקא או לא דווקא, אני חושב שצריכים להגיד שזה השורש של החילוק, אשכנזים, מי שלא צם, זה פירושו, זה אחד שהוא פורש מן הציבור, זה אחד שהוא בקולקל, אצל הספרדים, מי שלא צם, הוא לא יתרחק עד כדי כך. מובן, אז אפשר להחשיב אותו כאילו שזה לא, אי אפשר להגיד שמשהו לא צם, זה חס ושלום, זה פריקת עול. ולכן יותר שייך שיהיה בבחינת, או כמו שהאגרות משה אומר בביטול ברוב, אם נבין את הסברה הזאת, או שכמו שאמרנו קודם, אולי בבחינת ראוי לבילה, ולמעשה גם הציסי לעזר המסתמך חולק על פרי השדה, לא בדיוק חולק, הוא כותב אם הסברה היא מפני שהיום גורם, מה אכפת לך, מה הסיבה, אם אנוסים או שלא מזלזלים, היום גורם, היום מחייב את הקריאת הצרה והברכה הזאת, מה זה, לא תלוי באנשים, זה כלפי הנקודה הזאת, ולמעשה יש אולי עוד נקודה שכותב את זה בספר הקריאה בתורה והלכותיה לפי האגרות משה שהסברה היא שאלה שאינם מתענים בטלים ברוב המתענים אז גם אם אלה שלא מתענים הם אינם אנוסים, בטלים כלפי רוב הציבור שמתענים. כן, אבל אם הסברה היא ביטול ברוב, אז כאילו זה לא משנה מה הסיבה שלהם. במילים אחרות, יש כמה וכמה נימוקים, כיוון שאנחנו מדברים פה על הלכה רופפת. ופוק חזים היה עמוד דבר, העולם נוהג לא לחלק, אני חושב שאין חלום לישראל. דענו, נכון שלכתחילה צריך אפילו 10 מתענים. ולא להסתפק אפילו ב6 או 7. אבל אלה שסומכים על אלה, על גם אלה שאפילו שיכלו לצום ובכל זאת לא צמו, מי שמצרף אותם יש לו על מה לסמוך, רק באנשים כמו שאמרתי עוד נכתוב את הדברים בצורה יותר ברורה ונסלח לו. צריכים לדעת שזה אין הבדל בין תענית אסתר לשאר הצומות. תענית אסתר מצד אחד זה יותר קל, תענית אסתר אין לזה מקור בגמרא, פשטות, לפי רוב הראשונים, העניין שתענית אסתר זה מנהג, זה לא חובה, זה לא בגדר של צומות אחרים, של 10 בטבת, צומת ג'דליה, 17 בתמוז, 9 באב, זה מדברי קבלה, לתענית אסתר אין מקור, מה שכתוב במגילה, דברי הסומת וזעגותם, זה פירוש אחר. לפי הרמב״ם שזה זכר לתעניות שעשו בזמנם, דברי הסומת וזעגותם. אבל איפה המקור של תענית אסתר? לכאורה אין לזה שום מקור בגמרא, ולכן רוב הראשונים סוברים שזה מנהג. רש"י, הרמב״ם, כותבים מפורש. בכל זאת יש ראשונים שאומרים שכן, שזה חובה מצד הדין, וזה השאלתו דה רבה חייגאון ורבנו תם. בגמרא, בתחילת מסכת מגילה כתוב שעל יום 13 באדר זמן גהילו לכל הוא. מה זה זמן גהילו לכל הוא? רש"י אומר שיתאספו להינקם מאויביהם. אבל רבי חייגאון ורבנו תם אומרים שהכוונה מתאספים לתענית, תענית אסתר, באים בני הכפרים לעיירות לומר שיעור ותחנונים, כי בואו נקלו לעמוד על נשום, יהיו צריכים רחמים. לפי זה, זה המקור בגמרא לתענית אסתר. זמון גהילו לקלו, הכוונה שמתאספים. יש כאלה רצו להגיד, כיוון שאנחנו פוסקים, שלא כמו השיטות האלה, אנחנו פוסקים שתענית אסתר זה רק מנהג, אם זה רק מנהג, אז אתה לא יכול בגלל שאתה מחמיר ולבוא עכשיו להקל שיהיה ברכת שליח ציבור בחזרת התפילה, אבל לא תעשה בדורה. ככה דנים כמה אחרונים, אבל למעשה כולם אומרים שפוק חזים היה עמוד דבר, לא, העולם לא מחלק, אבל השאלה מעדים בתענית הספר שנדחה. בספר רשות ישועת משה הרב אלמסון, הוא רוצה להגיד שאם נדחה זה יותר קל. ואז אולי פה צריך יהיה להחמיר לגבי עניין הזה של שישה מתענים וקל וחומר עם אלה שהם לא אנוסים. אבל גם זה נראה שהעולם לא מחלק. אם מדברים מה שהעולם נוהג, העולם עושה את הכל אותו דבר, ובכל הצומות הם מצרפים את העיקר שיש עשרה ורובם מתענים, ומסתבר שיש להם על מה לסמוך, רק חבר'ה בזמן קצר.
זה עבר לרבה. זה עבר לרבה.
תענית אסתר?
כן.
צריך להתענות, בטח. נכון להיות, נכון, נכון. אולי, אולי, אולי זה גם סברה. אם אנחנו בתענית, כמו המערית הרי אומר שתשעה באב שנדחה, הצומות שנדחו, אין כולה לבעל ברית. אז אתה מחשיב את הנדחה כמו ביום הקבוע שלו, זה אותו דבר. אבל אתה עדיין יד זוכה נטויה. אז עושה להומרה, אתה רוצה לעשות את הגולה. להומרה, כן, אבל מי אמר שזה גם להקל, שאפשר לברכות, בפרט אינן של הצבא ברכות. לא כל כך פשוט, אבל למסקנה אין חילוק, ואפשר לסמוך תמיד על שישה מתענים, בכל הצומות, גם כשהם נדחו, ואפילו כשהמיעוט זה מתוך חוסר ליראת שמיים. אבל צריכים להסביר לאנשים, אנשים חושבים שהצום יזיק להם, צריכים לדעת אותו, וזה בריא. בריא להם לצום. בספרים, לצום פעם אחת בחודש, זה טוב לבריאות הגוף. אנשים חושבים, זה יחליש אותם. אולי כתוב שפת שחרית, שבזה מעלה, תקום לפני עלות השחר, תאכל. אז אדרבה, יש בזה מעלה בצום. אם אנשים חוששים על הבריאות שלהם, שזה יזיק להם, צריכים לדעת אדרבה. אולי הם חלשים וישים לא צמים. אז אדרבה, שיצומו, זה הפוך, מזה יתחזקו. מתוך שאלה לשמוע, לא לשמוע. מתוך זה הם יבואו, אנשים ככה, לצום. רק בשאלה, אם יש הרע מפריע להם, אז צריכים לתת לזה תשובה. שבעצם, אדרבה, יש הרע תשובה, אדרבה, צום זה טוב, זה לענות יש הרע. ומתוך זה להתעורר שבאמת שהסיבה של התענית, הסיבות האמיתיות, כמו שהרם אומר, לפתוח דרכי התשובה, זה בוודאי שיש בזה חשיבות ומעלה גדולה.
מה נפקמנה בין ביטול ברוב לרובו ככולו?
ביטול ברוב זה פירושו שאני המיעוט כאילו לא קיים. עשית את הכל, עשיתי את הכל כדבר אחד, אבל כאורך לא, אני הולך הרי הרוב, לא מתייחס למאות. כשעושים ביטול ברוב, האיסור נפח ליתר. והולך הרי הרוב, אני לא, המיעוט, לא צריך אותו, לא שהוא יתבטל. בהבנה של העניין. נשלים מה את הנושא שדיברנו בקשר לקיפולים של התפילין. זה הצורה של מה שדיברנו, שזה צורה של כמו ביצה, מה שהמהריו אומר, זה צורה של ביצה. זה בשל היון. והתפילין של הראש זה צורה של כנפי יונה. כן? זה כשאתה פתוח החלק העליון. כן? פתוח למעלה, זה כמו הכנפיים של היונה. זה דיברנו בזמנו. רק יש קצת שאלה. אם זה צורה של ביצה, אולי רמזתי את זה, שזה צריך, הרי צריך מסתבר ביצה כשרה. ביצה כשרה זה צריך להיות ראש אחד חד וראש אחד קד. נכון? אז בעצם זה נכון, כי פה החלק העליון, שיש פה את המעברתו, זה יותר מתחדד. והחלק התחתון זה יותר מתרחב. כן, אז מובן, אז פה זה יותר מחודד ופה זה יותר מתרחב. אז זה ביצע, הרי הכלל הוא, מורה ביורה דעה סימן פבב, שאם ביצע שני ראשי אחדים או שני ראשי אקדים, זה ודאי ביצע של עוף תמי. ראש אחד חד וראש אחד קד, יכול להיות עוף תמי, יכול להיות עוף טהור. צריך, כן. אז הביתים של תנרלים, יונים, וזה כמובן זה ראש אחד קד וראש אחד חד. דרך אגב, אומרים שיש בזה הרבה מוסר בדבר הזה. מה זה, כמה, מה זה ראש אחד חד? כמו שבאדם צריך להיות שיהיה לו ראש חד. וגם במצד שני צריך לדעת להתיישב, לשבת, שהראש יהיה חריף. ומצד שני, שאם אדם רק יש לו רק שכל מחודד, אבל הוא לא מסוגל לשבת ללמוד, שני, אם הוא גם הראש חד וגם הוא יושב וגם המושב חד, זה לא טוב. ואם שניים קדים, הראש שלו סתום, זה גם הוא רחב וגם פה וגם פה, זה גם לא טוב. אז צריך להיות, צריך להיות אחד קד ואחד חד. ואתם גם רואים את זה, הביצה עצמה, הרי הביצה, החלמון בפנים והחלבון מבחוץ. החלבון זה הלבן והחלמון זה הפנימי, זה מידת הדין, זה הצבע הכתום של הביצה, הצהוב, זה אדום. אז מידת הרחמים זה הלבן, זה החלק החיצוני. זה טוב, זה כשר. אבל אם יש הביצים טמאות, לא כולם. אם ביצה שהחלמון בחוץ והחלבון בפנים, זה ודאי ביצה של עוף טמא. זה מידת הדין, זה בולט החוצה. שמו אומר, כותב את זה בספר דעת שלום. ראיתי את זה עוד, אבל הוא אומר את זה ככה ממש עם הרבה יראת שמיים. הוא אומר ככה, הביצה התאורה תרמוז עניינים רוחניים מאוד. הפך מהביצה התמאה. התאורה בסימני הראשה אחד חד ושניים קד. תרמוז לנו עבודת האדם עלי תבל. מה תפקידו של האדם בעולם? לעבוד את השם, אז תתבונן. להתהוות אדם שלם אשר נעשה אדם נאמר בעבורו. הצד הקד ירמוז לנו מרבה ישיבה מרבה חומד התרה. אם אדם לא מסוגל לשבת בבית המדרש, הוא כלומר קופץ קפיצי, לא מסוגל לשבת. יש אנשים חריפים ממש למדנים וזה, אבל לא מסוגל לשבת. לפי הכישרון שלו היה צריך להיות גאון, אחד מגדולי הדור, אבל הוא לא יושב על התרה ועל העבודה, הוא לא מתמיד. אז התאריך מרבה ישיבה ומרבה חכמה, רק בישיבה והגיעה רבה זוכים לכתרה של התורה. הצד אחד ירמוז לנו על חדידות החכמה להתחכם בתורתנו, זאת אומרת כמו שאפשר לחדד עיפרון שאדם שלא מוכשר כל כך אבל הוא יכול לחדד את השכל שלו. איך מחדדים את השכל? שאדם יושב ומתעמק אפילו שקשה לו להבין, אבל כל פעם הוא מחדד את עצמו, אפשר שאיך שאדם יתקן את עצמו. זה זכור לי, ראיתי בשם החפץ חיים שהוא אומר, לא מבין למה אנשים חושבים שהם ילמדו שהגת הרי יהיו חריפים. שהגת הרי, אחד מגאוני העולם. אז אנשים שרצו לחדד את עצמם, אז הם לומדים ספרים של גדולים, קצות החושן, או כל מיני ספרים שיש בהם חריפות, ועל ידי זה שהם יזכו בתוך הלימוד שלהם, וזה זה מחדד להם את השכל. אבל למה? אתם לא צריך את זה. אפשר ללמוד מסכת נגעים. את כל החילוקים שם הדקים, גם מזה אפשר להגיע לחריפות. ככה הוא טען, לא משנה. בכל אופן, אדם יכול לחדד את עצמו, זה תהיה ראש חד ולהתחכם. עוד דבר הוא מוסיף פה בספר דעת שלום, גם צריך נגד יסררה חוכמה, להיות חד. אדם יסררה הוא צריך בתחבולות לעשר לך מלחמה, אז צריך להיות גם אדם להילחם איתו, צריך הרבה חוכמה, הרבה בינה, הרבה בחוכמה גדולה להתחכם נגד הצער הצורר יצרה בתחבולות. אתה בן אדם בתחבולות לעשר מלחמה, אם לא תזכל את מהמנצחים, לא מהמנצחים חלילה. סימן הפנימיותה של הביצה, חלבון מבפנים, חלבון מבחוץ. חלבון זה הלבן, כן, תשימו אנחנו חלב. כן, אז החלק הצהוב זה בפנים. ירמוז לנו מאמר החכם החשוב ברחובות הלבבות, החסיד צריך את דאגתו בלבו וצהלתו על פניו. כן, אז הוא מעריך על הנושא הזה, אז הוא אומר עוד, אמרנו קודם מידת הדין, מידת החמים, הוא אומר שצריך כלפי חוץ להיות שמח וצוהל, וגם העיצבון שיש, מה שהוא דואג על עבור מידיו, דברים כאלה, זה להסתיר את זה. איך כתוב? וגילו ברעלה. כן, אבל מה שצריך להיות בולט זה השמחה, לא להראות את הדאגות שלו כלפי חוץ, זה צריך לקבור אותם בלב. בכל אופן, כשאנחנו דיברנו על זה, אז מישהו רצה להגיד, ויותר נכון גם אנחנו חשבנו על זה, הרי המהר"י אומר שצריך להיות צורת ביצה, אז אמרנו שזה הצורה הזאת. אולי לא חייב לפרש ככה, יכול להיות שזה כמו אלה שעושים את הכל על צד אחד. לא, אצלנו לא מקובל ככה, נדמה לי אשכנזים הרבה עושים ככה, הם לא רוצים שזה יהיה על הקשר של, של היוד, אז זה השיקול שלהם. אבל אולי, זה, אולי, אולי גם המהריאו, כשאמר צורת ביצה, התכוון, לא כמו שאמרנו, אלא שזה עושים את הכל על הצד הימני של הבית, וזה יהיה הצורת הביצה. עוד מעט נראה. חכה רגע, חכה. כן, נתפוס אותו בסוף, שלא ישמת לנו. זהו, כן. כן, זה, זה לא עשיתי מדויק, לא, כן, כבר הפסיד את הזמן, אולי זה הצורת ביצה, כן? אבל שואל הרב דקל, מה עם הקד וחד? מה אתם עונים? זה נראה לכם קד וחד או לא? אה?
שווה.
אה? כן? כן? לא, יש צד אחד יותר גדול, יש פה הרי את הרצועה, פה בחלק אחד הרצועה בולטת. יש פה, כן.
הפנימי אולי, רק הפנימי אולי.
כן, רק תעשה את זה יותר מדויק, תעשה את זה ככה, יותר לאט לאט. תעשה את זה מדויק כדי יצא שלה. מה אתם אומרים? ביצה שבורה. אז מה, ואיזה בשני הצדדים? כן, אבל טוב, אבל אי אפשר להכחיש שגם זה אולי צורת ביצה. לא מצאתי הוכחה כאילו להגיד שזה לא צורת ביצה, רק אולי הטענה הזאת מצד קד וחד. אבל אני חושב שגם כן זה נקרא קד, בגלל שבחלק אחד, בחלק אחד יש את הרצועה. אצלנו הרצועה, פה יש רק אחד. אצל הספרדים יש פה שתיים, כי הם עושים מושכים את הרצועה מפה. אנחנו הרי מושכים את הרצועה מלמטה. אולי הרבה לצערנו לא יודעים את זה, אבל עושים את הלולאה פה בצד הזה, מושכים את זה. האשכנזים עושים מלמטה, גם אשכנזים עושים ככה, הם עושים אבל לולאה גדולה, כי מושכים את זה ככה. אנחנו עושים לולאה קטנה, וזה ככה זה מייצב את התפילין באמצע, כי מצד אחד אתה מושך אותו למטה ועולה למעלה. אז יש לנו פה רצועה אחת. אז יש פה רצועה אחת, יפה, הנה. עכשיו הנה פה, אז יש פה רצועה אחת. אז הרצועה, אז מי שעושה שתיים ודע שזה יפה חלק הזה יותר בולט. אבל, נו, וכי, אתה אומר, אולי לא, זה לא מספיק בולט.
ביצה
דקה. הביצה דקה? הנה, זה הביצה. מה זה?
כן ברוח, אבל אמרו שכן ברוח. ברוח הוא מתכוון, כאילו אין שתי רצועות.
ביצה דקה כזאת.
ביצה דקה?
לא, הוא מתכוון רק
לצורה.
לא תמימה, לא תמימה.
העובי, איפה העובי שלה?
העובי? העובי, אולי כן, נכון, נכון. זה כזה כאילו מהצד, אולי, אתה אומר אולי יותר מסתבר ככה, כי אז רואים את העובי. תראה, ובכל מקרה זה רק דמיון, כי יש פה בליטה באמצע. אבל אני עכשיו נדבר מצד קד וחד, על הצד הזה, שמו דבר מעניין. מה הדין כאשר ביצה באה לפנינו, וההבדל בין אחד לשני זה מילימטר. האם זה גם זה, גם זה נחשב קד? עכשיו, לא, בשביל זה ככה, כן, שמו. זה, דן בזה הלכות קטנות, מובא בכף החיים ורדיעה סימן פיבב. ביצה ששני ראשיה קדים וחדים, לכאורה זה צריך הביצה של עוף תמת. אבל מצאו אותה, ברור שאלה יותר מרעלים. טוב. פה אין פה עפות מאים. אבל זה נמצא. אבל מסתכלים, רואים, זה... לא ראינו אם היינו רואים שהתנגולת תתיר את הביצה הזאת, לא משנה לי. היו עושה מנה תוהר דוהר, לא משנה לי הסימנים. אבל זה מצאנו את זה בלול. אולי הגיע לפה מישהו שהשליך את זה פה? לא, לא יודע. שאלו את בעל שאלות ושאלות הלכות קנות, הוא עונה ככה. זה חשש גדול. במעשה חיפשו, מדדו, שיהיה הצד אחד חד מן האחר כחוד השערה. שמעתם? ההבדל חוד השערה. עשינו את זה קטנטן. אמרתי, כל מיטל חכמים כחו. כן, זה קשר. אז אמר, גם פה זה גם קשר. גם בשביל הרצועה אחת, שזה הבדל קטן, שבקושי תופסים אותו, זה לא קרה מחוד השערה. אז זה בסדר. כך הוא אומר, שפתי דעת, מחזיק ברכה, על כן... תמדוד את השני הראשים, מצאת אחד יותר מהשני, אפילו בקושי, שאנשים לפעמים חוששים, מסתכלים על ביצים וזה, לא חייב להיות שההבדל יהיה בולט, לפעמים כאילו אדם שבבית שלא חושש, אולי בן אדם איפה קיבל, לא חייב להיות שההבדל יהיה קיצוני, אפילו רואים קצת הבדל, ואפילו במדידה, לא רק בעין, זה גם כן, זה קשה. אמרנו קודם שצריך לחדד את השכל, מה זה חידוד השכל? כאילו, לפעמים, כשאדם לומד סוגיה, הוא לא יודע אפילו להסביר, הוא לא מבין, הוא לא יכול להסביר מה קשה לו. לא ברור לו כל הסוגיה. צריך להיות אדם חודד, פירושו, גם אם שיש קושי בהבנה, זה אני לא מבין, את הסברה הזאת אני לא מבין, לא שהכל עמום, מובן. או שאדם לומד איזה משהו, מה החילוק בין זה לזה? צריך לתפוס בדיוק איפה הנקודה. כן, פה, זה הדבר הזה, זה, פה החילוק. זה החידוד, כמו שעושים חדדים עיפרון. חדדים עושים אותו, תעוקת, פה. עכשיו, יש כאלה, דיברנו קודם, מה שאמרנו קודם שבראש, אמרנו שזה כנפי יונה, שזה פתוח בחלק העליון, שזה הצורה של כנפי יונה. יש כאלה, ולמעשה, הרבה לא עושים ככה. הרבה עושים את זה, אולי לא דייקתי שאני מדבר על שיר, אולי תפרק את זה. בשל יד, בשל ראש עושים, אמרנו כנפי יונה. בשל יד עושים צורה של ביתה, ככה אמרנו פשרה. יש כאלה, אז עשינו ככה. עשינו את זה ככה. אמרנו, זה קרוב. כן, רואים? הם קרובים אחד השני. אמרנו, זה צורה של ביתה, מה שדיברנו קודם. יש כאלה לא עושים ככה. יש כאלה עושים אחד על גבי השני. שימו לב, ככה. ככה. כן, מובן? יפה. כנראה זה השיקול שלהם, שיהיה יותר לתפס. אני חושב, כן. אין גבידה, זה לא משנה. מה זה משנה? סך הכל זה צורה של ביתה. אבל בעבר אני חושב כולם עשו ככה, ואני חושב יש התפילים שלהם בקטנות. אם היו עושים כמו שעשיתי קודם, כאילו אחד על יד השני, שזה אחד על יד, אז כאילו זה לא נתפס להם. בגלל שהתפילים היו קטנות, אז התפילים שלנו היום יותר רחבות, בכלל שיש את הקופסה, אז אפשר גם ככה. מה מרוויחים בזה? פשוט מאוד. שכאשר פותחים את זה, זה בקלות יוצא. כן, אלה שאם עושים את זה אחד על גבי השני, צריך לפרק אחד, זה לוקח כמה זמן עד שאתה מצליח לפרק את הכל. אבל ככה, בצורה הזאת, סתם בזבזים את הזמן.
אחי, מה זה לעשות חצי פה, חצי?
מה זה?
יצריך כאן חצי פה, חצי שם.
מה זה?
חצי פה, חצי שם, לא
אחד אחד. אתה מדבר בראש.
לא, לא.
לעשות אחד אחר השני. בסדר, נכון. זה לא, כן, כן, מה זה יותר? אז עוד יותר קל. כן, לא יודע, לא יודע, יתכן.
לפי זה,
יש לי
בין
כנפי הלילה
בצד,
רק אם
זה קרוב ממש,
שזה
יותר...
כן, כן, נכון, נכון. כן, גם הכנפי עונה לא חייב לשם ממש מחוברים, דבוקים. אחד על יד השני זה גם טוב. כן, אם יש מרחק, זה טוב. אני גם אולי מבחינת צריך לראות מה יותר חד ו אני חושב שיש עוד מעלה שזה יהיה לא אחד על גבי השני. שנעשה את זה ככה אחד על יד השני אז זה יותר חד. יותר קד. החלק החלק התחתון הוא קד. וזה אם אתה עושה ככה הוא יותר מתרחב.
باشا بنهاك
مو اكس كده كنت سمعت انا اسمه ايه فوق
كانوا
عاملين زي كده حاجه عشان بصوره شرط شذا نتفصل ده كده بس اكس ان بايا اكس ده رشتي بعرب الاكس ده عاصم كتبين كان ايه شتي بعرب زي كش عاصم اثنين كبين بس بقى ايه زي الاحسونيين عاصم ده بحجبون او بكون من الصورات احبوا كده اكس ان كده ده كان ان بايا. טוב, אני רואה שהזמן נגמר. אז רק אסיים אולי עם בקשה. בקשה קטנה. אין לכם עבודה. מצאתי, כותב בכתב יד. מצאתי בכתב יד של זגנים הריגה, הרבד, מורה דעת רוב, עיר דמר, שו ספר לקוטי טעמים נחמדים. איפה הדברים שלי? כן. הוא כותב דבר מעניין. שמעתי מפי חכמים ג'דלים שיש בתפילה שמונה עשרה מן אדוני שבור ותפתוח עד שבוע תדיג שתיבה. שמעתם? בתפילה שמונה עשרה יש בדיוק 613 תיבות, כמה שמעתי מחכמים ג'דלים. וכן משה רבנו בג'מודל התדיג, כך הוא כותב. חיפשתי בספרים את הדברים האלה, לא מצאתי. מעניין שכתבו את זה בשם הרב זוננפלד, הוא באותו דור, לא מסתבר שהוא הגיע לו השמועה לתימן משם. אבל מה אני מחפש? עשה ככה, ישבו לבדוק את החשבון הזה. ספר נתיבי עם הוא עשה לפי הנוסח של הספרדים והגיע למספר תרי"ג בדף ג' ממדלת. זה הרב אבו רביע בספר אותר הידיעות הרג בית הרב שטרן דף קופטט הלף שני, הוא עושה את החשבון, עושה תרי"ג לפי הנוסח של האשכנזים. אני צריך מי שעשה את החשבון לפי הנוסח של התימנים. כן, בנוסח שלנו יש הרבה פחות מילים. צריך לדעת מה צריך פה להוסיף לחשבון כדי שיהיה תרי"ג. מה העניין תרי"ג? מה העניין? אני חושב שני דברים. א', שזה מראה שאולי זה רמז לשיטת הרמב"ם. הרמב"ם סובר שתפילה זה מן התורה. זה תרי"ג, זה גם מצווה ממצוות התורה, תפילה. או שבא להגיד כמה זה חשוב כל מילה בתפילה, למה שזה לא מעכב. אבל תדע לך, כל אות, כל מילה יש לה משמעות. תראי את שתיבות, אל תחשוב אני דלג מילה פה, מילה שם, לא נורא. תדע לך, יש חשיבות לכל מילה. בכל אופן, אני ניסיתי לעשות את החשבון, זה הפסקתי באמצע, התייאשתי, כי זה קשה. אפשר לקחת כמה, הם לא מצרפים בחשבון את ברכת המינים, כי 18 בלי זה, או את הקדושה הם לא מחשיבים. יש פה כמה אפשרויות איך לחשב. אז אמר מי שיקח על עצמו את החשבון לראות איך לפי הנוסח שלנו עושה 613 תיבות, שחור כפול מן השמיים יגיד לנו את זה כדי שנזכה ביחד את הרבים. זה חשוב מאוד. גם זה גם יכול להיות חשבון. נדמה לי שהם הלכו לפי הקיץ. הם רצו לכוון את החשבון, אז הם עשו חשבון, אז יוצא רק מוריד אותו שתי מילים בברכת הקיץ. עכשיו אצלנו בברכת החורף יש הרבה אריכות, אז אפשר לקחת בחשבון או את הקדושה לצרף, אבל צריך פה חשבון איך לדעת, איך זה צריך לשבת על זה. ומי ש... זה הזכות שמי שיעשה את זה יזכה את הרבים. זה פרטרה לחכון. סביר מאוד, סביר מאוד. סביר מאוד, ישר כך.
עוד יום, רוצים להזכיר לשיעור, ברשות הרב, רוצים להזכיר לציבור שהשיעור מתחיל בשמונה וחצי בדיוק. הרב מתחיל. פה אנחנו... מה? רגע, אנחנו... הרב נתקין פה לציבור, זה לא שייך. מבקשים שמונה ורבע הרב משה בדיוק, ושמונה וחצי, מה? בדיוק. לא, בסדר, אני רוצה לומר, אבל שמונה וחצי בדיוק השיעור מתחיל. זה לא שואל על זה. ויצא שיעור נוסף, מי שמנוי יכול לבוא לקחת, ומי שמנוי יכול לבוא
לקחת. רגע, אתה רוצה לשמוע את השאלה? רגע, עוד מישהו רוצה לשאול שאלה.
מעניין תימני, שמשום מה הם החליפו איזה מנעול, ולא היה להם בצורה תימנית. וניסו להמתינו להעיר את מי שישב ולא הצליחו.
לערת מה?
מי שבעל המפתח.
כן.
ואין להם רק אפשרות לבסיס הספרדים.
כן, בשעה זה דוחק אפשר.
מה, אבל לברך גם הכל?
אפשר גם לברך, אם אין ברירה. כן, אם אין ברירה, הערת זה מותר. תפילה והתורה. אם אפשר להעיד משהו?
אם אומרים את זה דין של הביטול, זה על עניין תענית. גם מי שלא יקענה עולה, אלא גם עולה על
פי עצמו. אז עוד שאלה. אם הוא יכול. אם עלה, לחתנה לא לעלות. לחתנה לא לעלות, ואם עלה לא... אלי מן אנחנו מן אחד אני אלי מן שאתם תחלקנו מגבי ולא יודעת אני אלי מן אחד 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 אני אלי מן ברם 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 Mie pera hebe zain Abraham sabi aga mishe bara 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 mishe نبتا وهين ايلد يوسف بن ارم مشى ايه تستقبل بعد زويد كانوا بان داجا هم برهو يا زمي وثامي برهو ما عاد يادامي كوزا روانا تك سلامي فعلي بان لبن يا رسل موسى رحضي ويجا دينا وحضي ويجا دينا ملك ومي حرد ربو ملك بحمد وبرك مرفا عمان وفضو ويجا دينا ويجا وحيي وشير بورا ويجا دينا وحين ربي شواب الملك هي طويلي يمزلخ ويجا برهو يا زمي اشتح له رخوة وشهد ما بها عمد بعيد يحزي قبل مسوه قبل يذكر عصد عربيتي تي مفرحين بالتيرا ويقيم على كل حامي رشق كذو حذا نوي مريه ويحيوه وشهر بورا بعد سنة ونفيا وخيني راسان امرامين ربي حنا نغفل عنك شوه مرحبا بفوق الرباية سبيك وحيب العصبات ويحيب العصبات ويحيب العصبات